יסודות עקרונות המודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 71. אנחנו עדיין בממתיק במפחית כעס מספר 5, שמלמד אותנו, נותן לנו כלי, דרך נוספת על ארבעת הדרכים שכבר למדנו, כיצד לרסן את התפרצות הכעס ביחס להתנהגות פוגענית של הזולת, בין אם הוא יתנהג כלפינו בחוסר נימוס, בקמצנות, בחוסר אחריות, בחוסר רגישות, ולעיתים אפילו ברשעות. איך נרסן את גל ההדף? איך נרסן את התפרצות הזעם שלנו כלפיו? בפרט כאשר אנחנו מרגישים שבנסיבות אלו שציינתי כעת, יש מידה לא מבוטלת של צדק אם אנחנו נכעס עליו כרגע, כאשר הוא יתנהג בקמצנות ובחוסר אחריות. ועל זה מדובר ב-71 פה, בשורה שלישית מראש העמוד, עלינו להכיר בכך שלרובנו יש דחף טבעי לפגוע בחזרה כאשר פוגעים בנו. מה שצריך להכיר כאן זה לדעת שהדחף הוא טבעי. זה מילת המפתח. הדחף הוא טבעי. אם היה כתוב דחף ולא היה כתוב טבעי, היינו אומרים, דחף. זה כמו הדחף של החסידה לטוס 2,000 קילומטר ולקנן. כן, בסדר, דחף. אבל שאומרים אצל אדם דחף טבעי, הדוגמה של החסידה היא לא מספיק טובה, כי אצל החסידה הדחף הטבעי הוא אמת, כי חי לפי הטבע. אבל אדם שהוא לא חי רק לפי הטבע, אדם שהוא בעיקרו צריך להיות, הייתי אומר, מאוד נשען על ההכרה, להישען על ההכרה, על ההכרה הגבוהה, הכרה שיסודה ויניקתה זה מתורה. אדם שצריך לבסס את חייו על הכרה, הוא לא יכול להפקיד את תנועות החיים ביד הטבע. יש דברים שכן. אני יכול להניח לטבע לפקוח את עיניי ולאפשר לי לראות. אני לא צריך להתערב במהלך הטבעי, העיקר לא לקלקל. אני יכול להניח לטבע לפקוח את אוזניי ולשמוע את מה שנאמר ואת עצמי. הטבע בדברים האלה הוא טוב, הוא בסדר גמור. אבל כשמדובר בפעולות נפשיות, במיוחד שנוגעות לתחום המוסר בין אדם לחברו, פה צריך מאוד להיזהר מהטבע. כי הרבה פעמים הטבעים, הדחפים הטבעיים הנפשיים של האדם, הם דחפים די חייתיים. כן? כלב שאוכל עכשיו, כן, את האוכל שלו בצלחת, ואתה בא עכשיו, מתקרב לצלחת, לקחת לו עצם, באופן אוטומטי יעשה לך עם השיניים. מה, כן? אתה לא כלב. זה מאוד נחמד. הוא בא, לוקח לי מהצלחת, למה אתה נושך אותו? אתה לא כלב, אתה בן אדם. הדחף הטבעי, כן, אמת, באמת, מסית אותך להתנהג כלב. אבל אתה לא כלב. אתה צריך לפעול על פי שיקולים מוסריים של שכר והפסד, של טוב ורע, של אמת ושקר, של חיים ומוות. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר. אז קודם כל נכיר בכך שיש לנו דחף טבעי להתפרץ על מי שפוגע בנו. אבל האם אנחנו יכולים לבסס את חיינו על דחפים טבעיים? הדחף הטבעי של התינוק, כשהוא רעב, זה לצעוק בקולי קולות. האם זה מעניין אותו שאמא שלו כבר לא ישנה 3 לילות? זה ממש לא מעניין אותו. זה דחף טבעי, הוא רעב, נקודה. אבל אתה אדם מבוגר. זה לא אומר כשאתה רעב, עכשיו אתה יכול להעיר את כל העולם כדי שיביא לו, כן, אתה רעב. חבר שלך יש לו איזה שקית בוטנים, אתה רוצה לבקש ממנו באחד בלילה. שימון, 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 קום, קום, אני מת לבוטנים. אתה לא יכול לעשות את זה. יש כאלה שעושים את זה גם. כן. כחלק מאיזה מעשה קונדס, או איזה מין סחבקיות כזו. אבל אתה פוגע בו. אתה לא תינוק. אז קודם כל להכיר בכך שזה דחף טבעי. אתה רוצה להיות טבעי? עד הסוף, מתחילה ועד סוף, לא תגיע רחוק. עם הטבעיות הזו, אדם לאדם זאב. אתה צריך לזכור דבר אחד, חשוב מאוד. כשחסידה היא טבעית, שפרה היא טבעית, ואפילו אריה או קריש, שהם טבעיים, הם אוכלים רק כפי הצורך שלהם. זה לא גובל אצלם באכזריות, ואין שום הפרזה בדברים האלו. אדם שהוא טבעי, מכיוון שיש לו יצר רע, מה עושה יצר רע? הוא לוקח את ההתנהגות הטבעית, למשל כעס, והוא הופך את הכעס לשנאה ואת השנאה לנקמה. כלומר, אצל האדם יש מהלך אבולוציוני שלילי, כאשר יצר הרע מתלבש על התבעים שלנו, שאנחנו לא יודעים לרסן את התבעים, ולהעניק לתבעים את הצורה המוסרית שלהם באמצעות לימוד ועבודת המידות, יצר רע לוקח את התבעים האלו ומנפח אותם בממדים שחבל על הזמן. אנחנו לא יכולים להתנחם במה שאריה יכול להתנחם. אריה שעכשיו אכל בפלו, חבורת אריות ולוויות שיכלו עכשיו איזה בפלו עצום של שלטון וחצי, עכשיו אתה יכול לשחק להם ברמה, הם לא עשו לך שום דבר, אין להם שום עניין. כן? שום עניין, הם סביבים. מה יש לו באריה בעולמו? מה יש לו? שהוא רב, אל תתקרב אליו. שיש לו לוויה גורים, אל תתקרב. אבל חוץ מזה, אתה יכול אפילו. חבורת אריות ולוויות צבעים, שלא יכולים לזוז מרוב הבשר שיש מהם בפנים, אפילו לא מגרשים את הזבובים. יושבים להם מתחת לאיזה עץ שיטה אפריקנית ב-50 מעלות בצל. אתה יכול לבוא לשם, נשכב ליד לקרוא ספר. מסתכלו עליך רגע בשיעמו וירדמו. נגמר הסיפור. הם קיבלו את כל טבעם. אבל אדם? זה לא נגמר בזה. יש לזה מהלך בלתי פוסק. יצר רע זה אש. שהוא אש ואנחנו בשר ודם. ושהאש הזו נאחז בחומרי הגלם של עולם הטבע, הוא מצית אותם עד לב השמיים. כדאי להתבונן בדבר הזה ולראות. אז קודם כל יש פה ידיעת יסוד שהיא מאוד חשובה. עלינו להכיר בכך שלרובנו יש דחף טבעי לפגוע בחזרה, כאשר פוגעים בנו, ודאי. אדם שומר על הקיום שלו, אדם מודע לקיומו, חפץ בקיומו, בין אם מדובר בקיום פיזי, שמישהו מנסה לפגוע בנו פיזית, ודאי שאנחנו נעשה מאמץ להרחיק את הנזק, אסר מעלי רק את הנגע הזה, בין אם מדובר בפגיעה נפשית שפוגעים בכבודנו, ודאי וודאי שלא נשאר אדישים לנוכח הדבר, וננסה להשיב מלחמה שערה. ודאי, ודאי. דחף טבעי לפגוע בחזרה. כאשר פוגעים בנו. הימנעות ממחשבה, אמירה ומעשה. אפילו אם מדובר רק בהוויית פנים או בגידוף שנאמר רק בלב, פה מדובר עלינו, כן? אנחנו הפגועים. כאשר אנחנו, כן? כאשר אנחנו נמנעים ממחשבה, אמירה או מעשה, אפילו מדובר רק בהוויית פנים כנגד אותו אדם שפגע בנו, או בגידוף שנמרק בלב, שישיב פגיעה על פגיעה, כמוה כהזזת הר ממקומו. זאת אומרת, ההימנעות מאיזשהו ביטוי של כעס, בכל רמה שהיא, אם זה בהוויית פנים, עד כדי הרמת אגרוף. כן? ההימנעות מאיזשהו ביטוי של כעס ומחאה על כך שאתה פלשת לגבולי. כן? פלשת לגבולי. נכנסת בקודש הקודשים שלי. קרי, הדימוי העצמי שלי, הכבוד שלי, הרגשת החשיבות שלי. לוותר על הביטוי הזה, זה כמו לדלג או לוותר על סעודה אחרי שלא אכלתי 3 ימים. או לוותר על כוס מים אחרי שהלכתי 3 ימים במדבר בלא מים. והלכו 3 ימים בלא מים. וילונו העדה על משה. כלומר, כל העדה על משה ועל אהרון. זאת אומרת, לוותר על הדחף הטבעי הזה שהוא קשור בחוויית הקיום. שימו לב, אני, כן, כמה שלא נחפש מילים, כנראה שלא נצא ידי חובה כדי להסביר את החוויה הקיומית, אלא אם כן את הסמרטוט. אני לא מדבר כרגע על אנשים בעלי נפשות כמושות שלא מרגישים את הקיום שלהם, כן? אפשר לתת להם בעיטה והם לא ירגישו בכלל. אני לא מדבר על זה. אנשים נורמליים, חיים, אנשים שבוער בהם האש הטבעית של הקיום. האנשים האלו, חוויית הקיום שלהם היא כל כך חזקה, שכל מי שמנסה לאיים עליה בדיבור, במעשה, או בכל רמז, תרף ומיד מוציא אותם לקרב. כמו שאמרתי מקודם, כמו לביאה שיש עכשיו גורים, וברגע שמתקרב איזה אורח לא רצוי בקרבת המאורה, היא יוצאת לשם. אוי, רק חסר לה. אוי, אוי, אוי. מה שילך פה, זה יהיה קרב לחיים ולמוות. במובן מסוים אנחנו לביאות. אם אנחנו נורמליים, חיים, פועמת בנו נשמת חיים ולב בריא, אנחנו מתקשים מאוד לעבור לסדר היום על כך שמישהו פגע בנו. בפרט אם זה יהיה אדם שפל ונמוך מאיתנו בהרבה, כך לפחות נדמה לנו, כן? כל זהב ומצורע, כן? שיבוא ויצחוק ויתאמר בנו. הדבר הזה יותר מציס אותנו, הכל לפי המבייש והמתבייש, כידוע, בנזקי בושת, תלוי מי בייש אותך. ככל שבייש אותך אדם גדול יותר, כך הנזק הוא פחות גדול. ככל שבייש אותך אדם נמוך ושפל יותר, כך הנזק, הבושה היא הרבה יותר גדולה, נכון? אם כן, ככל שהתנאים לפגיעה הם יותר איכותיים, ככה להימנע מתגובה זה כמו להזיז הר. פלא פלאים. לכן אמרו חז"ל, כל הבולם פיו בשעת מריבה, זוכה לאור הגנוז שאין שום בריאה יכולה לעמוד בו. למה? למה הוא זוכה לאור הגנוז? אני מבין, בסדר. אין? בולם פיו בשעת מריבה, הגבר. אבל למה הוא זוכה? גבר. וואלה, גיבור אתה, בסדר? אבל למה זוכה לאור הגנוז? מה זו? איזה מין עסקה זו? איפה פתאום הופיע לנו פה אור הגנוז? איפה הוא הסתתר עד עכשיו האור הגנוז הזה? אני אגיד לך מה הוא מסתתר. האור הגנוז הזה מסתתר מתחת לסלעי הטבע. מה שאמרנו בתחילת השיחה היום. על הטבע. זוכרים? הטבע. הטבע הזה לא מאפשר לנו לסלול את הדרך, מקשה עלינו, לסלול את הדרך להתנהגות מוסרית עילאית. שאתה בולם פיך בשעת מריבה, זה אומר שאתה יודע שיש משהו מעל הטבע. נכון שהוא פגע בי, אבל כדי לבחור בתגובה הנכונה, אני צריך לשתוק עכשיו. אם אני לא אשתוק, לא יתגלה לי הפתרון העמוק המוסרי. אם אני לא אשתוק, אם אני אשתמש בפרץ האנרגיה הראשוני, נכון, קיום טבעי יהיה לי, אבל מוסר לא יהיה לי. אתם מבינים את הרעיון פה? זאת אומרת, איפה אור הגנוז מסתתר? מתחת לסלעי הטבע. מי צריך להרים את סלעי הטבע? אתה. נכון. אתה צודק, אתה מתפרץ, אבל אתה לא חכם. אתה צודק, אבל אתה לא חכם. אתה צודק, אבל אתה לא באמת מוסרי. אז להימנע. לוותר על ההוויית פנים, לוותר על ביטויי כעס. קשה מאוד. קשה מאוד. אבל מי שמוכן למאבק הזה, לאתגר הזה, הרי הוא בוחר באופן אוטומטי בעולם פנימי. הוא מאפשר לנשמה להאיר באור גדול. אור הנשמה לא מאיר שאתה תוקף את הזולת. זה הנפש הבהמית, הבסיסית, כמו שאמרתי, שהיא שווה ודומה מאוד לתינוק שמאיר את אמו, ללוויה שחושפת שיניים בהגנה על גוריה. אתה בדיוק, לכל היותר נאמר, בדיוק כזה. אבל אין לאריה עולם הבא, וגם לא לתינוק בן יומו, כן? אין על מה לתת לעולם הבא. הוא ילד, הוא טבעי, כן? אין על מה לתת לו. האור הגנוז לא שייך לו. או. זה כמו להזיז הר. כמוה כהזזת הר ממקומו. והצדיקים לעתיד לבוא בוכים וגם הרשעים. הצדיקים בוכים למה? איך יכולנו להזיז את ההר הגדול הזה? הרשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו להתמודד או לנצח את חוט השערה הזה. אבל לצורך העניין, לא נסביר את המאמר הזה, שכביכול הוא דבר והיפוכו. צדיקים בוכים, איך יכולנו להזיז את ההר הגדול, והרשעים, איך לא יכולנו להתגבר על חוט השערה. אבל לצורך ענייננו, הצדיקים בוכים, איך יכולנו להזיז את ההר הגדול הזה. צדיקיה טב להם למתבר גרמיהו, בגין יקרא דקודשי הבריחו. שהצדיקים טוב להם לשבור את עצמותיהם, בשביל כבוד השם יתברך. לגלות מתחת להתנהגויות הטבעיות את האור הגדול של נשמתם. את האור הגדול של המוסר הגבוה ביחסים בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. אנחנו מדברים פה בין אדם וחברו כרגע בעיקר. אנחנו מדברים בין אדם וחברו. כן? אז זה כמו להזיז הר ממקומו. בפעם הבאה שמישהו יפגע בנו, נאמר לעצמנו שהנה, יש לנו הזדמנות לשנות את הדפוס ההתנהגותי שמניע אותנו למתוח ביקורת ולגנות. במילים אחרות, מהו הדפוס הזה? הדפוס הזה אומר שמי שפוגע בי, דינו אחד. דינו אחד, להוקעה, לגנות, לביקורת. מי שמעיז לפגוע בקיום הפרטי שלי, מי שמעיז להתקרב לדלת ביתי בלא רשות, אני רשאי לקשור שם כלב, כדי שלא יתקרבו, כן? 50 מטר מהבית. הסגנון הזה, כן? יש מקומות, אני לא יודע, אני מניח שזה, המנהג הזה לא ישתנה, אולי רק יחריף לאור המצב הביטחוני ובכלל כל הגניבות. אני זוכר שהייתי מתארח בשבתות אצל חמי בנתניה, היינו מטיילים שם בעין התכלת שם, בנווה שלום. וכמעט מכל בית, כשהיינו הולכים על המדרכה, מתקרבים קצת לגדר העץ, אז קידם את פנינו איזה כלב אמתני בנביחות, והתקרב לסורגים של העץ, כן? קבלת פנים זה... אל תתקרב לדלת העמוד שלי. מי שמתקרב לדלת העמוד שלי, יקדם את פניו איזה, איך זה נקרא? איזה פיטבול, פיטבול, או איזה כלב אמתני, אל תתקרב. פה זה רשות היחיד שלי. וכל מי שמתקרב לרשות היחיד שלי יתר על המידה, גם אם הוא מכניס את האצבע דרך הסורגים של העץ, יכול להיות שהוא כבר יצא עם 4 אצבעות, לא עם 5. הקנאות הזו לקיום האישי שלנו, זה דפוס התנהגות בעייתי. אנחנו לא זקוקים לגונן בצורה כל כך נחרצת. אנחנו לא זקוקים לעשות הגנה על הגנה על הגנה, מה שנקרא שמירה יתירתה או נתירותה יתירתה. לא צריכים לשמור כל כך. ככל שאתה שומר על דבר יותר, מה זה אומר? מה זה מלמד? מה זה מגלה עליך? שאתה חושב שזה עיקר החיים שלך, הבית שלך, המכונית שלך, הקיום הפרטי שלך, דלת העמוד שלך. אתה כל כך קנאי לזה, כמה פוליסות ביטוח וכמה גדרות וכלב פה וכלב מאחור ונשק בתוך הבית ופלט דלת והזקה ומנורות. יואו, בואי לה, זה כל הסיפור שלך בחיים. זה הסיפור שלך. מה יש לך חוץ מהדבר הזה? אני לא נגד לשמור על הרכוש. אני לא נגד. אבל אל תגזים. אל תהיה קנאי כל כך. זה דפוס התנהגות שאי אפשר להשתחרר ממנו. אם אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלה הפשוטה, האם יש לנו אפשרות להתנהג אחרת? האם יש לנו אפשרות כזו? אנחנו יכולים להתנהג באצילות נפש נפלאה, גם כאשר מישהו פוגע בנו, לבוא ולומר לו, אחי, אני רוצה לדבר איתך. כרגע קראת לי שם לא יפה. אני אפילו לא רוצה לחזור אליו. האמת שאני אומר את המילה הזו, אני מרגיש שאני מטנף את הפה. ואני לא רוצה לחזור למילה הזו. זה שאתה מרשה לעצמך להגיד מילים כאלה. זה עניין שלך, אני לא מתערב. אבל, עם כל זאת, תרשי לשאול אותך שאלה. תרשי לשאול אותך שאלה. קודם כל, היא אמרת לי מילה כל כך קשה. אני ודאי, כנראה, שפגעתי בך. בוא תספר לי, על מה חרה אבך? מה עשיתי לך? אני רוצה באמת, בוא תאמר לי, בכנות. אגב, אני מוכן לדבר איתך על כך. אם יש לי חלק בסיפור, אני מוכן גם לדעת. מוכן לדעת. תגיד לי מה. דיברנו, שיחה פשוטה, דיברנו על איזה גאוויר. אמרתי שאני יודע מה, לפי המודל שראי קראתי בירוש המים, שלג בין שלישי ורביעי. אתה פתאום אמרת לי, זה מילת גנאי. זה מילת גנאי, שטויות וכל זה. סך הכול אמרתי לך מודל שקראתי. אני יכול לראות לך אותו באינטרנט אם אתה רוצה. אני מוכן להדפיס לך אותו, אתה יכול לקרוא, לנתח אותו, להאם... אתה קראת מודל אחר, אני מקווה. רק אמרתי לו, אז למה אתה תוקף ואומר לי שאני לא יודע מה אני מדבר וכל מיני מילים ליפות? למה אתה... אני באמת לא... אני ממש לא מבין את זה. בוא תסביר לי את הרציו, את ההיגיון, המוסרי, השכלי, אני יודע מה. אני פה להיותך. לא ישבתי לך באותו מטבע. ולא אמרתי שאתה, מה שאתה אמרת עליי שאני... אני פשוט רוצה לשוחח, אתה רוצה להבין את ההיגיון. בוא נשוחח. שמע, אחי, הגזמתי. האמת שאתה יודע מה עכשיו שאתה אומר את הדברים בצורה כזו. אולי באמת הגזמתי, אולי באמת הגזמתי. אבל ביניהם, אתה יודע, לא ישנתי הלילה, התעוררתי בשלוש, בקושי נרדמתי. אתה יודע מה, בסדר, אם זה לא היית אתה, הייתי כועס גם, אני יודע מה, על עץ ועל אבן. אני מודה לך שאפשרת לי להגיד את הדברים ולהודות בכך, הודות לצורת הדיבור שלך, אני חייב לומר ש... לא, זה לא אתה השם, עזוב, עזוב, זה לא הקטע שלך. יכול להיות שכך הוא יגיד? יכול להיות שכך הוא יגיד. אבל אתה, כן? בוא נעזוב את ההשלכות שיש לזה. אבל איזה מובדה שמצאת לנכון לדבר בצורה כזו? זה סימן שאתה מאמין במי? בנשמה שלך. אתה מאמין בנשמה שלך. אתה מאמין בערכאה עליונה מאוד, ששוכנת בקרבך. השפה שלה היא שפה אחרת לגמרי. שפה של שיח. שפה של פתרון בעיות בצורה מוסרית. שפה של אמון בזולת. גם כאשר הוא עושה לך דבר כזה, אתה מאמין בו. ועוד 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 ועוד. לפי רמת באופן תיאורטי זה לא, על פי רוב זה לא משנה מה הרמה המוסרית של הזולת. הנחת היסוד, הנחת העבודה של האדם המואר היא שכל אדם יש לו נשמה. והוא בהתנהגות המוארת שלו, הוא חודר פנימה אל נשמת הזולת ומעורר אותה. הוא עוקף את כל המחסומים. כמובן, שאם הוא לא מספיק מואר, והדיבור שלו, הדיבור שאמרתי כעת, הדיבור שלו יסתנן שם קצת כעס או רוגז, השני ירגיש בזה, ואז הוא ישיב לו בידוק את המטבע. אתה צריך להיות ברמה גבוהה מאוד. ככל שמדובר באדם פחות מוסרי, הצד השני פחות מוסרי, אתה חייב להיות ברמה מאוד גבוהה. כן? אם יש סיגים בצורת היח שלך, אם הקימת השפתיים שלך נקלטת בעיניו ככעס או משהו כזה, הלך. אז עדיף לשתוק מצבים כאלו, לעשות את הבירור ביני לבין עצמי, לא להגיב. מה שאמרתי כרגע על כל השיח הזה, זה לא אופייני. בדרך כלל נסתום את הפה, כל הבולם, פיו בשעת מריבה. אני רק הראיתי דוגמה מרחיקת לכת, כן? שאני אגב לא שייך אליה, אני חייב לומר. כן? אבל הראיתי דוגמה מרחיקת לכת, עד לאן דברים מגיעים. וברמות כאלו ראינו כבר את הסיפורים מילל והביריון, כן? איך הוא רוקן אותו מכל האמביציה שלו, ושלח אותו הביתה בבושת פנים, כן? מרוב האצילות שלו, וכן הלאה וכן הלאה. כן, כן, באופן תיאורטי, יש מצבים, יש מדרגות כאלו. כך היה עושה אהרון הכהן, ספר המדרש. אהרון הכהן, כך היה מדבר עם פושעי ישראל. כן, בשלום ובמישור הלך עימי, איתי, ורבים השיב מאבון. ואז המדרש מספר איך הוא היה מחזיר בתשובה את פושעי ישראל. פלא פלאים. פלא פלאים. נכנס לעולם התחתון ממש. כן? נכנס לעולם התחתון. מדבר, משוחח, מפזר את כל החושך. ומעורר את נשמת הזולת. וגם עושה שלום בין אדם לחברו. בין שני פושעי ישראל ששנאו את זה את זה. הוא היה עושה ביניהם שלום. כן? מדרגה מאוד מאוד גבוהה. שלום בין אדם לחברו, בין משפחות, ראשי פרשות שבוע, בין משפחות, בין איש ואשתו. כן. אבל, בוא נחזור על המילים פה, פעם באה שאם מי יפגע בנו, נאמר לעצמנו, כן? נעורר את עצמיותנו, נאמר לעצמנו, זה משהו שיותר עמוק מהטבע, כן? נאמר לעצמנו שהנה, יש לנו הזדמנות לשנות את הדפוס ההתנהגותי שמניע אותנו למתוח ביקורת ולגנות, כפי שהסברתי בריכות. יהיה זה ניצחון של ממש עבורנו, בעבורנו. יהיה זה ניצחון של ממש בעבורנו, אתם זוכרים? כן? לא אריך במובאה, במקבילה, אבל מאוד אוהב להיזכר תמיד בדברים שאומרת ממש, ממש בעמוד הראשון, ההתמודדויות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו, כדוגמת ההתמודדות שאנחנו מדברים עליה כעת, כן? אינן מסתיימות רק בנו עצמנו. זאת אומרת, אם הגעת, אם הצלחת לגלות חלק כזה של אור בתוך נפשך, אם הצלחת לחלץ מתחת לסלעי הטבע, יכולת מוסרית שכזו, ההשפעה היא לא מתחילה ונגמרת בנפש שלך. כמובן, בנפש שלך אתה מעלה אור גדול, שמאוד מחזק את הדימוי העצמי הרוחני שלך. זה הדימוי העצמי הנכון. אגב, מי שמחפש ביטחון עצמי, יחפש אותו בדיוק בניצחונות האלו. זה הביטחון העצמי הגדול ביותר. לא ביטחון עצמי מדומה, של אני יודע מה, הישגים חיצוניים, כן, שכל מיני, כל מיני עניינים טבעיים. לא, זה לא, זה לא ביטחון. הביטחון של האדם זה רק כאשר הוא מתוודה לנשמתו, ורק כאשר הוא מוצא את הדרך לעשות בשימוש. רק כאשר הוא מוכח לעצמו שהוא יכול לבלום את פיו שם נרבה. רק אז מתברר שהוא נברא בצלם. כן? זאת אומרת, הצלם, צלם אלוקים שבקרבנו, יש לו ביטויים מאוד אופייניים. אחד מהם זה בולם פיו בשעת מריבה. זה ביטוי אופייני של צלם אלוקים. כשאדם מתוודה לצלם אלוקים ברמה ממשית, מבצעית שכזו, הדימוי העצמי, זה נקרא, קוראים לזה שמחה של מצווה. הדימוי העצמי שלו פורח פלאים, שלא תהיה טעות. זה לא הדימוי עצמי שאחרי זה הוא משתמש בו כדי להתגאות על אחרים. זה דימוי עצמי שהוא מלא ענווה, כי הוא מתבטא לנשמתו. ואין לך ענווה גדולה מזו, שאדם מתבטא לנשמתו, והוא נאמן לה, והוא שופר גדול שלה, וזה הוא מתבטא לאלוקיו. זה לא הדימוי עצמי, כן? מתחברת לו גאווה, חס ושלום, של רמיסת הזולד, התנסות על הזולד. לא, בכלל משהו אחר לגמרי. אז קודם כל, זה לא רק נגמר בנו עצמנו, שכמובן גם בנו עצמנו מתחולל מפנה אדיר, שמחת הרצון החופשי. הרצון האלוקי שנמצא בתוכנו, שהנה אנחנו חופשיים לעשות את הטוב באין מפריע. בחרנו בהתנהגות לא צפויה, לא המונית, אבל יש בכוחי לעשות אותה. אז זה לא נגמר בנו עצמנו, כן? אינן מסתיימות בנו עצמנו. כל פעולה של ריסון עצמי, לא רק שמחזקת את הערכתנו העצמית, הנה, הדימוי העצמי שלנו, אלא גם מביאה קדושה לעולם. למה זה מביא קדושה לעולם? כי גילית את היסוד הכללי שבתוכך, זו הנשמה. כשאתה מגלה את היסוד הכללי, ההשפעה היא כבר לא השפעה מקומית. ככל שאתה יותר גופני, כל ההשפעות שלך הן השפעות במקום, כן? הנה, פעולה כזו, הזזתי את הספר. במחשבה אני יכול, לא אני, אבל המחשבה יכולה, כן? להזיז הרבה יותר עולמות. אז זה גם מביא קדושה לעולם. אתה פה מתגבר, בניסיון של כעס אתה מתגבר, ואתה עכשיו גורם למישהו להרהר הרהור תשובה שם, לא יודע איפה, בתל אביב, או באליפלת, או בקריית שמונה, או באילת, או אני לא יודע איפה. פתאום מישהו מתעורר לתשובה שם, אפילו לא יודע איפה זה תקף אותו. כי פה במכון מאיר מישהו בלם את פיו בשעת מריבה. אפשר לדבר על זה שאתה עשוי להכניס מחשבה, אפילו לעורר מחשבה טובה, בליבו של ראש הממשלה. פתאום הוא ילבש עוז וגבורה, וכמו ארי יהודה יקום ויאמר, ארץ ישראל של עם ישראל. כן? פתאום, לך תדע, בעל הבית השתגע, אבל זה בגלל שאיזה פלוני אנמוני, בעל תשובה פה, לקח את עצמו בידיים, ובלם את פי בשעת מריבה, פילי פלאים. בסדר, רק נסיים את זה, עד, כן, שנוכל לפנות אל אדם, כן. יהיה זה ניצחון של משהו בעבורנו. נהיה גאים בעצמנו עד כדי כך. או, הנה השלב הבא. זה השלב הבא. כאשר אנחנו נבלום את פינו ויתעורר בנו האור הפנימי, האור הזה מסוגל להביא אותנו לשלב הבא המופלא, שנוכל לפנות אל האדם שפוגע בנו באופן מכובד. אבל קודם צריכים להעלות את האור בנפש. אחרי זה, לחשוב על זמן ומקום, סגנון ותוכן של דיבור, שאנחנו עכשיו הולכים לשם, אל האדם ההוא, ואנחנו מעלים אותו מטומאה לטהרה. שנוכל לפנות אל האדם שפוגע בנו באופן מכובד, או שפשוט נצליח להתעלם, אם אנחנו לא יכולים עד כדי כך, נתעלם ונבנה את עצמנו מבפנים. לכן שאותו אדם, אנחנו לא נלך אליו, אבל נוכל לשקם את נפשנו, לעלות באור, ולהמשיך את החיים בצורה יותר מוסרית. או שפשוט נצליח להתעלם ממה שאירע מתוך שלווה פנימית, חיבור לעצמנו. זה נקרא שלווה פנימית. כן? איש לא פגע בי. צריך להבין שכאשר המרגישים שפגעו בנו, כן? זה לא יומן, אבל תחשבו על זה, אנחנו לא נעריך פה. כשאנחנו מרגישים שפגעו בנו, אנחנו בעצם פגיעים. אדם שגילה את האור המוסרי שבקרבו, כן? ורואה באירוע כזו הזדמנות מוסרית, הוא לא פגיע. כי על כל אירוע יש לו דרך להתמודד. שפוגעים בי, סימן שאני מוגבל ומצומצם. אבל אם אתה אומר לי מילה לא יפה, ואני אומר לך תודה, לא פגעת בי. אבל כדי להגיד תודה, אני צריך כמובן לגלות את האור שבאמצעותו אפשר להגיד תודה. זה לא סתם אמירה תודה. למה אתה אומר לי תודה? אתה באמת מתכוון לתודה שאתה אומר? אבל אם אתה מוצא את הצידוק להגיד תודה, אם אתה רואה בניסיון הזה אפשרות להתקדם בתוכך, אז לא פגעו בך. על כל אירוע אתה, כן? אתה מצליח, כן? כמו באומניות לחימה. אז אולי בא תוקף אותך, אתה לוקח את האנרגיה שלו, ואתה מפיל אותה, אותו באמצעותה. אותו דבר גם פה, אתה לוקח את האנרגיה של הכעס של הזולת, של הפגיעה של הזולת, ואתה הופך אותה בעצם לאיזושהי תנועה כלפי מעלה. אף אחד לא יכול לפגוע בך. טוב, עצור כאן.